אנחנו באמצע פרק ב' בפסוק ו'. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, השואפים על אפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יתו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חללת שם קודשי, ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח, ויהן אנושים ישתו בית אלוהים. ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, מחסונו כעלונים, ואשמי פריו ממעל ושורשיו מתחת. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת את ארץ האמורי. רכים מבניכם לנביאים ובחורכם לנזירים, האף אין זאת בני ישראל נום אדוני. ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם למור לא תנבאו. הנה אנוכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לה המיר. ועבד מנוס מקל, וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו, ותופס הקשת לא יעמוד, וקל ברגליו לא ימלט, ורוכב הסוס לא ימלט נפשו, ואמיץ ליבו בגיבורים, ארום ינוס, ביום ההוא נאום אדוני. זאת נבואת הפתיחה, בעצם על שהיא תלווה, שתלוות רוב כמעט כל הספר, נבואות תוכחה, על ממלכת ישראל, עיקר התוכחה תהיה על מלכות ישראל. שלושה פשעי ישראל, על ארבעה לא אשיבנו. מה הפשע הקשה הזה שאי אפשר לקבל אותו? זה בעצם החוסר האחווה, על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. לפי רש"י זה עיוות הדין, לפעמים זה הרומה, זאת אומרת, הכל זה כל מיני עיוותים משפטיים כאלה ואחרים, כל מיני תרגילים משפטיים מכוערים. ככה גם המלבים מדבר על שוחד, על עיוות משפט, על עיוות דין. זה פחות או יותר הכיוון המרכזי במפרשים, סוגים שונים של עיוות דין ושוחד. השואפים על אפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יתו, סוג שני של בעיה, הם דורכים כל הזמן על דלים, רצון לרמוס כבודם של אחרים, לקחת מהם, לגזול אותם, את החלשים דרך ענבים יתו. לפי רש"י הכוונה, החלשים צריכים כל הזמן להיות מבוהלים, הם נוטים מדרכם, הם לא מצליחים ללכת לשום מקום בשלווה, כי הם כל הזמן נרדפים. לפי המצודות, זה ממשיך את, את הקו הזה של עיוותי משפט, כאלה ואחרים. זאת אומרת שהשופטים, את הדין המעוות, כופים על הדלים, מכריחים אותם, רומסים אותם את כבודם, את זכויותיהם ברגל, וגורמים לאנשים, ענבים, להתקלקל. דרך ענבים יתו, אנשים טובים, עכשיו הם מבינים, לאט לאט לומדים את השיטה ומתקלקלים. או לפי המלבים, יתו הכוונה, הטיית משפט. כן, ענבים שהיו טובים, מתאים את המשפט, ואז בעצם המשך של הנושא של המשפט, גם הרד"ק, זאת אומרת, הכל זה עיוותים משפטיים. בעיוותים המשפטיים, זה חוזר לדברים שעסקנו בפעם הקודמת, שכל פעם שיש השגת גבול, או עיוות משפט. יש בעצם מציאה מהסדר, מהדין, מהמבנה הנכון של כל דבר בגבולו. לא רק זה, גם אין בושה. איש ואביו ילכו אל הנערה. נערה רש"י אומר נערה מאורסה, ולא יבושו זה מזה. זאת אומרת, הבושה גם נעלמה, כך מצודות, רד"ק, ועוד אובדן הבושה. גם באבן עזרא מדבר על הוסרה ענבה מישראל. אז לפי אבן עזרא זה המשך של דרך ענבים יתו. דרך ענבים יתו, זאת אומרת, הענבה התקלקלה עד כדי כך שכבר הוא הבושה אין. למען חלל את שם קודשי, כל זה בעצם מחלל, כי אם הנושא היה רק הנאה, אומר המצודות, אז למה אתם הולכים איש ואביו? אלא שיש פה יותר מאשר עניין של יצר והנאה, יש פה איזו התרסה. פה איזה משהו קצת שהוא עקרוני. או לפי הרד"ק, למען חלל שם קודשי, בעצם זה אתם פוגעים, כי קדושים תהיו, עם ישראל נדרש לקדושה, להיות פרושים מהריות. שוב, מה זה נערה מאורסה? זה גבול. כן, זה גבול, זו האישה של מישהו אחר, ואתה עובר את הגבול, אתה נכנס למקום שהיא שייכת לאישה, לאיש אחר. אתה פורץ את הגבול הנכון של בן גרצה, גדולה מאוד בלשון המלבים. ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח, לוקחים, ממשכנים בגדים מעניים, או אנשים שמסרבים לקבל את הדין, לוקחים אותם ומצרפים אותם לעבודה זרה, מקדישים אותם למזבח, האלילי לפי המלבים, עושים מסיבות עם הבגדים האלו, כאילו בעצם מחברים פה את הבעיה החברתית בעצם לסוג של המזבח של עבודה זרה. כך רוב המפרשים מפרשים שמדובר פה על עבודה זרה, אבל לפי אלשך בפירושו כאן, אלשך אומר על בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח ויהן לנשים ישתו בית אלוהיהם. אז יש קשר הדוק בין משפט למזבח, אנחנו יודעים פרשת משפטים נסמכה לפרשת מזבח אדמה, והם היו מראים חסידות בעצמם. מה הם היו עושים? היו לוקחים מהיתומים, מהאלמנות, מהעשוקים, לוקחים בגדים, לוקחים דברים, ואומרים, לא, זה בית המקדש. כי זה במזבח כמו הכוונה, לא לעבודה זרה, אלא לצורך הדת. זאת אומרת, הם מתחסדים, כאילו, צבועים. מוליכים את הכסף שהם לוקחים בעושק, כאילו לבית, למשהו דתי. כאילו, משהו כזה. טוב, כל זה הונאה גדולה, רמאות גדולה. עד כאן תיאור המעשים הקשים, שמעידים על רקנות גדולה. זה לא היה אמור להיות ככה. אנוכי השמדת את האמורים מפניהם. הרי לפני שעם ישראל בא לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא ניקה את האמורי, את התרבות שהייתה פה לפניכם, כדי שלא ילמדו ישראל ממעשיהם. גם ארץ ישראל אנחנו יודעים שמקיאה והקיאה, כך מפורש בספר ויקרא, את מי שהוא מלא תועבה, חומר רדק, כן, נזהרתי אתכם בתורה ולא תקיע ארץ אתכם בתמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם, ואם את האמורי החזק והגיבור יקיע, אתם צריכים ללמוד לקח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם הכין את הקרקע על ידי סילוק האמורי מבחינה תרבותית, וגם יצר את התובנה הזאת שארץ ישראל זה מקום שאמורים להתנהל פה אחרת. כן, ככה מהריקרא אומר, לא לקחו מוסר מן האמורי, שעשה את כל התאבות האלו. ולפי בן עזרא, תראה, כולם משלמים בסוף. ואם הם שילמו, גם אתם תשלמו. רש"י מגדיל לעשות ואומר שהפסוק על האמורי והשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת, מה זה פריו ממעל? אומר רש"י, השרים העליונים, גם במלבים, השר שלהם ממעל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא רק חיסל צבאית, פיזית, את האמורי, אלא הייתה פגיעה בעולם הרוח, באידאה של האמוריות. אנחנו יודעים, אתם מכירים את הגמרא בשבת, דרכי האמורי, כל דרכי האמורי שם, זה הכל התנהלות נלוזה, חפצים נמוכים, רצונות מאוד מאוד גסים, כל דרכי האמורי, ובעצם ריבונו של עולם, יצר מאבק או נאבק נגד השורשים האידיאולוגיים של האמורי. זאת אומרת, יש פה איזה טהרה שהייתה יכולה להיות. מעל הכל, רבי משה דוד ואלי, יש פה כפיות טובה. אני עזרתי לכם, שברתי את כל האמורים מפניכם, הייתה ציפייה. אנוכי העליתי אתכם ארץ מצרים. הולך אתכם את ב-40 שנה לרשת את ארץ האמורי. זאת אומרת, הכל מתוכנן. אתם יודעים שאני דאגתי לכם, השמעתי מראש את האמורי, ודאגתי לכם מראש ליציאת מצרים, לא חסרתם דבר, באתם, הכל היה מוכן פה. אנחנו גם יודעים שהתורה סומכת את התרבות המצרית לתרבות כנען, כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען. זאת אומרת, שוב, הוצאתי אתכם ממצרים, השמדתי את האמורים, גם את התרבות הכנענית, גם את התרבות המצרית. אז זאת אומרת, בעצם היה לכם נתוני פתיחה מאוד מאוד טובים, ובכל זאת לא עשיתם את מה שמבוקש. טוב, לא רק זה, הייתם אומרים, עזבתי אתכם, לא הדרכתי אתכם, מה פתאום? הדרכתי אתכם גם, והקים מבניכם לנביאים, שלחתי לכם נביאים שילמדו אתכם תורה, בחורכם לנזירים, זאת אומרת, אנשים שקדנים בתורה, כך לפי רש"י והתרגום, תלמידי חכמים שהם פורשים מענייני העולם, ועסוקים, מתנזרים מהמציאות ולומדים תורה, או נזירים כפשוטו. עובדה שיש בעם ישראל רוח של טהרה, שאיפות רוחניות מאוד גדולה, כל זה מעיד על השגחה, על טהרה, נזיר פורש מהריות, כן, רואה את סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מנהל, אומר מלבים. כל הדברים האלו בעצם היו אמורים ליצור אווירה של אווירה נכונה. ובכל זאת, פתשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם למור לא תנבאו. כן, תשקו את הנזירים יין, את הרוח של הטהרה, את התורה, את המסרים, לא נתת להם, לא אפשרתם להם לאורות, לא אפשרתם לתורה להיאמר, וביטלתם את הפרישות, כדי שלא יתפשט באומה אמונה ופרישות מעריות, אומר המלבים, ולא נמצאו יותר אנשי רוח בעם ישראל, ולא דורשי אמונה אמיתית. לא תנבאו, לא תנבאו, עמוס בעצמו חווה את החוויה הזאת בפרק ז', הזכרנו את זה כבר. פרק ז', אומרים לעמוס לא להתנבא. בפרק ז', פסוק י' ב', מגיע המציע, אומר לעמוס, חוזה, נביא, לך, ברח לך אל ארץ יהודה. מה אתה מתנבא פה? ובטל, לא תוסיף עוד להתנבא, לא מרשה לך לבוא לפה ולהתנבא. כן, זאת אומרת שאנחנו רואים שזאת הייתה, עמוס מדבר מחוויות אישיות שהוא עבר, לא לאפשר לנביאים להתנבא. שלא נתנו להם להתנבא. למדנו עם יואש, יואש הרג במצוותו ארגון נביא. יואש מלך יהודה. אז הרגו את זכריה הנביא. דמו היה מבעבע. והיה, כן, זה דברים חמורים מאוד. מיכה, כתוב שמיכה הנביא היו מקים אותו. היו מקים את מיכה. אליהו הנביא יצא עליו צו הריגה, צו חיסול היה על אליהו הנביא, נכון? מבוקש על ידי זבל. זה היה מסוכן להיות נביא. לא תנבאו. כל הדברים האלו הם בעצם גם כפיות טובה, אבל גם לא לאפשר לה אמירות הרוחניות לזהות שלנו, של עם ישראל, להאמר, לטשטש את הזהות. יין זה טשטוש, יין זה אובדן הדרך, אובדן המסגרת, אובדן הגבולות. כן, יין, להשקות יין. הרי נזיר למה הוא שותה? כי הוא רואה קלקול, הוא עושה בקלקולה, הוא רוצה לסדר את הדברים בחזרה, במקום הנכון. וכל כוונתה, אומר רבי משה דוד, בא לי להכעיס ולפגום קדושה, לפגום את מקור הנבואה. לכן, פסוק י' ג', הנה אנוכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לאמיר. יש כמה פירושים בפסוק הזה, בביטוי הזה. מעיק תחתיכם, זאת אומרת, לא יהיה לכם טוב, אתם רוצים שלווה בארץ, אז לא יהיה לכם פה. יהיה לכם, לא, תחתיכם כאילו תחת רגליכם האדמה תזוז, הרצפה כמו עגלה שהיא מלאה מסע, אז היא חורקת כזה, לא מטולטלת, לא מוצאת את מנוחתה. לא תמצאו מנוחה. פירוש אחר, לפי המלבים, יש לכל עגלה מעקה, שמטרתו להחזיק את כל התבועה. המעקה בעצם סוג של מצור כזה. אתם תהיו בעצם במועקה, בצרות מכל הכיוונים, כמו מעקה שסוגר עליך מכל הצדדים, כך אתם תהיו סגורים מכל הכיוונים. לא תצליחו לברוח, אומר הרד"ק, ולהינצל. זאת אומרת שיהיה לכם קשה, או לפי מה יקרה, העגלה שהולכת ומתפרקת. אז גם אתם תלכו ותתפרקו. בעצם מה שמתואר כאן זה המקום שלכם נאבד. זאת אומרת, יש לכם מקום, חנייה, שאומר תחתיכם חנייתכם, אתם מאבדים את המקום שלכם. זאת אומרת, שמי שעובר את גבולו, יוצא ממקומו, מאבד את מקומו. כל הדברים אמרנו, זה המחאה על יציאה מהגדר ומהמקום. וכשהעונש מידה כנגד מידה, מי שיוצא מהמקום מאבד את מקומו. כמו שהרמב"ם כותב, שאדם נגיד מתאמץ להסתכל על מה שהוא לא יכול להסתכל. אז זה לא רק שהוא לא רואה, גם מה שהוא יכל לראות נפגע. גם שמסתכל על השמש ומתאמץ להסתכל על השמש, אז לא רק שהוא לא רואה את השמש, אלא מה שהוא יכל לראות, נפגעות לו עינה. זה אדם שיוצא ממקומו, מפסיד את מקומו, שהיה לו. ומעל הכל, זה הארץ, אומר אלשיך. הנה, מעיק תחתיכם, הארץ תקיע אתכם. כמו שדיברנו על האמורי, האדמה מתחילה לראות תחת הרגליים שלכם, כי הארץ לא יכולה לסבול, הארץ זה מקום שצריך להיות ראויים אל המקום הזה. ולכן, אבד מנוס מקל. גם הקלים שביניכם לא תצליחו לנוס, לא תצליחו, המקום יהיה באוכריכם, אתם לא תצליחו למצוא את עצמכם. גם קלי הרגל לא יצליחו להימלט. ואמיץ הלב בגיבורים, גם הכי אמיץ בסוף יברח ערום. ערום הכוונה, לפי המריקרא, בלי נשק. גם רש"י. ערום הכוונה בלי, כל הנשק, ישיר את הנשק ויברח. יפשוט כליו להיות קל לברוח, כי המורך יבוא בליבו. פחדים. כן, המכה, העונש, זה בעצם פחדים ובהלה מאוד גדולים. זאת אומרת, חוסר ביטחון, כן? אין מקום, אין לך עמידה, אין לך אופי, חוסר אופי, חוסר זהות. כשיוצאים מהמקום, מאבדים את הזהות, מאבדים את האופי, מאבדים את הארץ, מאבדים את השורשים. הנביא קיבל הרבה אזהרות, כמו שראינו, לא להינבא. בגלל הקריאה הזאת שציוו לנביא לא להינבא, זה מוביל את הנביא דווקא להסביר בצורה מאוד מאוד תקיפה למה הוא חייב להינבא. כן? שבעצם מבוא להמשך הספר, למה אני חייב להתנבא? אתם לא יכולים להגיד לי לא להתנבא, כי אין דבר כזה לא להתנבא. שימו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני אליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים למור. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אבל כן לפקוד עליכם את כל אבונותיכם. הילכו שניים יחדה בלתי אם נועדו, האישה גריה ביער וטרף אל לו, הייתן כפיר קולו ממרונותו בלתי אם לחד, הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה, היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר ואדוני לא עשה, כי לא יעשה אדוני דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אריה שאג מי לא יראה, אדוני אלוהים דבר, דיבר מי לא ינבא. השמיעו על ארמונות באשדוד ועל ארמונות בארץ מצרים, ואמרו יאספו לערי שומרון, ראו מאומות רבות בתוכה והשוקים בקרבה, ולא ידעו עשות נכוחה לנו אדוני, העוצרים חמאס בשוד בארמנותיהם. לכן כה אמר אדוני אלוהים צר סביב הארץ והוריד ממך עוזך ונבוז ארמנותייך, כה אמר אדוני כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי קרעיים ובדל אוזן, כן יצלו בני ישראל יושבים בשמרון בפאת מיתר ודמשק ארס. שימו וידעו בית יעקב לומר אדוני אלוהים אלוהי צבאות, כי ביום פוקדי פשעי ישראל עליו ופקתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ, והקייתי בית החורף על בית הקיץ ועבדו בתי השן וספו בתים רבים לאום אדוני. טוב, נתחיל את פרק ג' מה שנספיק. שימו את הדבר הזה על כל המשפחה. כן, יש פה משפחה מיוחדת. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. יש הרבה משפחות בעולם. משפחה זה מסגרת. כן? כל משפחה ומשפחה והאדמה שלה. ואתם הייתם משפחה עם, שוב, ייעוד מסוים, עם מסגרת מסוימת. עם השגחה, מרמלבים, עם איזה מסר מיוחד שאתם צריכים להיות קשורים לו. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, ידעתי רש"י, אהבתי, שון אהבה, לפי המלבים, ביטוי של השגחה מאוד מאוד גבוהה, ולכן על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם, בגלל שהפשע שלכם הרבה יותר חמור, כי כאשר יש אהבה, הכאב הוא הרבה יותר גדול, כאשר יש השגחה, ציפייה לנאמנות היא מאוד מאוד גבוהה. אומר הרד"ק, המלך כועס על עבדיו עומדים לפניו יותר ממה שכועס על הרחוקים. כן? כי ישראל קרובים, בקרוביי מקדש. טוב, עד כאן זה דברים. מה הנביא רוצה לומר? אתם אומרים לי לא להתנבא, אי אפשר לא להתנבא. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. אם אתה רואה שני אנשים הולכים ביחד, מסתבר הדבר שהם, יש להם איזה סיכום ביניהם. זאת אומרת שיש להם איזה, הם תיאמו, זה לא במקרה. אז בוודאי יש פה איזה, הם קבעו מראש ללכת למקום מסוים. מה זה אומר? זאת אומרת ש אי אפשר להחזיק הרבה זמן בחשיבה מקרית. אי אפשר כל הזמן לחשוב בצורה, זה מקרה, זה מקרה, הכל מקרה. יש דברים בעולם, שאתה רואה עולם, אתה אומר, זה לא מקרה, יש פה איזה מחשבה, יש פה איזה תכנון. אבל לפי הרד"ק, הכוונה, אתם לא מצליחים לצאת מהעיר מרוב פחד. אפילו שניים, כשהם הולכים, הם צריכים להתוועד, הם צריכים לסכם. אני יותר מתחבר לאבן עזרא, כמו שהתפתחנו, שכל הפסוקים פה הם בעצם באים כהמשך לאמירה הזאת של אל תנבאו. אומר אבן עזרא, למעלה אמר אל תנבאו, ועכשיו אומר אני חייב להתנבא, כי אם הוא אומר דברים הנביא, זה לא במקרה. כמו שלא הולכים שני אנשים ברגע אחד ונועדו. אז אם אתה רואה שהנביא אומר משהו והוא נכון, אז זה לא שהוא במקרה עלה על איזה משהו. זאת אומרת, הוא נשלח והוא יתנבא. זאת אומרת, אתה לא יכול לחסום נביא. נביא דבר אמת בפי. נביא הוא שליח השם. מה שהוא אומר, אתה רואה שהוא צולף. הוא אומר דברים נכונים שלא יכולים להיות במקרה. זאת אומרת, הנבואה היא דבר שאתה לא יכול לחסום אותו, כי האמת זועקת ונאמרת. האישה גריה ביער וטרף אין לו, הייתן כפיר קולו ממונתו בלתי אם לחד. אז אפשר לפרש שוודאי אם יש צרות, בסדר, האריה שואב ומות העולם הם מציקים לנו, אז כנראה שיש פה איזה סיבה, אבל זה לא במקרה. כנראה שיש פה טרף, כנראה שיש פה איזה מכה שמגיע לנו, אבל לפי מה שאנחנו אומרים, אומר הרש"י, הנביאים מדמים את רוח הקודש לשאגת אריה. והנביא שמקבל רוח הקודש, מדבר מאת השם, הוא לא יכול לא לדבר. כן? אם הוא אומר, ודאי, יש בו פורנות שאומרת על הפרק, אחרת הוא לא היה מדבר. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו מסרים קשים, ממרומים, אלא אם כן יש סיבה לדבר הזה. זאת אומרת, שוב הכל בא לחזק את הנושא של הנביא. אם הוא אומר, כנראה שיש פה משהו. אז גם כן באבן עזרא. האריה לא שואג חינם. אז מה תגיד שאני שאגתי חינם? שאני סתם מדבר הנביא? אני יודע מה אני אומר. כל זה חיזוקים לעוצמה של הכרח הנבואה. הנביא לא יכול שלא להגיד את האמת. הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה. אם הציפור נפלה בפח, כנראה שהיה איזה מוקש, איזה מלכודת. היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד, הצד השני של המטבע, אם מלכודת עובדת, אז היא תתפוס. זאת אומרת ש... אם ההבנות שלכם, אם עשיתם עבירות, אז בדי אתם תלקדו. לפי אבן עזרא, האדם בתחבולותיו יכול להפיל את הציפור. ואותו דבר אני, לא תוכלו להינצל מהמוקש שהנחתי לכם. כשאתם מתכחשים לנביא, אתם כאילו מנסים לעצום את העיניים ולומר, לא, זה לא יקרה, הקדוש ברוך הוא לא יצליח. אין, כמו שהאדם מצליח ללכוד ציפור. אז הקדוש ברוך הוא, אם הוא מחליט משהו, אז הוא יעשה את זה. וזה יגיע. ואל תחשבו שיהיה משהו. לא. הפח יקום וילקום. זאת אומרת שאין... אי אפשר לברוח מזה. שוב, ההכרח של קיום דברי הנבואה. הנבואה ודאי תתקיים. חשבתי אולי שגם יש פה איזה... דלת והי זה פסוקים של דבר והיפוכו. שני צדדים. האריה שואג ביער וטרף אין לו, הייתן כפיר כל אמונותו בלתי עם לחד. זאת אומרת, בפסוק ד', הרשע של פסוק ד' מתאר את של האריה יש טרף, והסיפה שבטוח הוא לחד, בלתי עם לחד, בטוח הוא לחד. זאת אומרת, כאילו זה כמו שני צדדים של אותו מטבע. ובעצם התאום, יש פה איזה תאום, יש פה איזה חיבור של שני דברים, כמו שניים שהולכים ביחד. בפסוק ה' גם, ציפור נלכד עוד הפח, הפח צוחק את הציפור. יש כאילו שני דברים שבשני הכיוונים מתחברים. טוב, בכל אופן, כל זה הנביא. מי זה נביא? הנביא, כמו שאומר הנביא יחזקאל, הוא צופה. תפקידו להתריע ולומר, והוא ימעל בתפקידו, אם הוא לא יתריע ולא יזהיר ולא יאמר, אם יתקע שפע בעיר ועם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר והשם לא עשה. כשהצופה רואה גייסות אומרה שהוא תוקע, אז כך גם דבריי הם לא משל ולא דמיון. הייתם צריכים להיות חרדים את דברי הנביאים, להימלט. ואם קורה משהו, ודאי, השם עשה, אל תגידו שהשם לא עשה. אז לא יכול להיות שטיפול רעה, אם הנביא לא יתריע, אם הנביא יתריע, זאת אומרת, אתם רואים שמתקיים דברי הנביא, אז למה אתם לא חרדים, לא חוזרים בתשובה? הנביאים מזהירים מהצרות המתרגשות, אומר המלבים. ולמה אתם לא שווים אל השם? כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. השם אלוקים זה שם התשובה. לעולם הקדוש ברוך הוא משגיח וקורא לתשובה דרך הציר הזה של הנביא. הוא מגלה את הסוד, הוא מגלה מה הולך להיות, כדי שישוב, אומר המלבים, לתשובה ממעשיהם. זאת אומרת, הנביא חייב להתנבא, כי זה המציאות, כי זה הכרח, כי הוא רואה, כי התשובה חייבת להיאמר, כי חייבים לשמור אופציה של תשובה בעולם. ולכן, אריה שאג מי לא יירא, השם אלוקים דיבר מי לא ינבא. השם אלוקים, כוח התשובה, השופר קורא, וכוח התשובה הזה הוא מכריח את הנביא לומר את האמירה שלו, כדי לנסות לדחוף את העם לתשובה. אז הנבואה נחשבת כמו שאגת אריה, כך גם בתחילת הספר, פרק א', פסוק ב', השם מציון ישאג. רש"י אומר, מבית קודשי הקודשים יוצא הדיבור. כן, אז שהנבואה היא שאגה של קודשי הקודשים, אריה. כן, אריה זה ממלכה והנהגה וגם חסד גדול. כן, זה רצון אדיר להושיע את המציאות, להנהיג אותה, להשיב אותה בתשובה. סימן שאלה רטורי. שאלה רטורית.
שהוא לא רוצה טרף, אז הוא שואל?
לא. רק כשיש לו טרף הוא שואל.
למה?
כך אומר רש"י. כשאריה אוחז טרף דרכו לשאוג, ואינו שואל לגן כן לחד. הוא שואג ברגע שהוא מתנפל על הטרף. אז הוא שואג. גם בטבע זה ככה. אריה שואג ברגע שהוא... לפני כן הוא לא שואג, כי הוא רוצה שהטרף לא יברח. אתה הוא שואג כשהוא בטוח שהטרף... קרוב אליו יתפוס אותו, ואז כשהוא מתנפל, אז הוא שואג את השאגה שלו, וזה גורם להקפאה, הוא נקפא הטרף, ואז הוא תופס אותו. ישר רטורית, זאת אומרת, ברור שאם קורה פה משהו, שמעת שאגה, משהו קרה. אל תתעלם. יש פה משהו מתרחש.
לכאורה נראה שהפשע של יהודה נראה יותר חמור מהפשע של ישראל,
בשביל
כל הנבואה
פה הולכת על ישראל. קודם כל השאלה מה המשימה של עמוס, שזו המשימה שלו. הוא מממלכת ישראל ויכול להיות שזאת המשימה העיקרית שלו. ביהודה היו אחרים. אבל אני חושב שגם יש פה את הנושא של של האחווה, שכנראה, של האחווה שהוא מאוד מאוד היה מזעזע בישראל. אני אולי מקדים את המאוחר, אבל אני חושב שברקע פה זה קרם נבות. האווירה הזאת שבעצם ניצול, רמיסה, אווירה של... לחוסר רגישות חברתית, אז זה כאילו, זה דבר שאין, כאב הכי גדול. כי זה אומר שאין, אין, איפה עם? כאילו אין פה עם בכלל. אין פה, מה, מי אתם? רומסים אחד את השני, גוזים אחד את השני, אתם לא עם בכלל. זה כאב, כאילו, יותר בסיסי. ככה הרבה יהודה הלוי מתאר בקוזרי, שזה כאב יותר בסיסי. אם אין לכם ראש, אין לכם תורה, זה מאוד כאב, אבל כאילו, מה, אתם בכלל לא, אתם לא ביחד. כל אחד תוקע לשני סכין בגב. הניצול, הרמיסה של הכבוד של הזולת, תראה בהמשך עוד ביטויים קשים כאלה לדבר הזה. צוררי צדיק, יש בפרק העוינות. תראה גם פה בסוף בפסוק י, ולא ידעו עשות נכוחה נאום השם, העוצרים חמס ושוד בארמנותיהם. זה תיאור נורא, זאת אומרת, יש בתוך עם ישראל ארמונות, זאת אומרת, אנשים עשירים, נכון? והם, הכל זה חמס, הכל זה שוד, הכל זה רמיסת זכויות של אחרים. המלבים אומר, אפילו המצרים והפלישתים תמהים על התואבות. זאת גם אצל המצרים והפלישתים, בשוף יש איזה, אתה יודע, זה עם שלי, זה אחווה, אני יודע, אני אמוס את העם הזולת. אבל את העם שלי, זה הניקור הזה, הוא מאוד מזעזע, הוא מאוד מאוד קשה. כך הוא כותב, שהם עשו תואבות יותר קשות ממצרים. אומר, אל תגידו לי להיות בשקט. אני הולך מאמר לכם. אתם אומרים לנביאים לא לדבר, אתם אומרים לי לא לדבר, אני לא יכול לא לדבר.
לא בן אדם למקום, בן אדם לחברו.
בכלל, קודם כל אני לא יכול לדבר. אתם לא יכולים להגיד לי לא לדבר. אני נביא, הנביא חייב לדבר. כי הוא חייב לקרוא לתשובה, כי זה מציאות זועקת, כי זה האמת, כי הקדוש ברוך הוא. אתם לא יכולים להתעלם גם מהמקרים, או להגיד מקרה, אי אפשר, אתם חייבים להקשיב. על מה אני אדבר? אני אדבר, למשל, הנושא שהכי בוער לו בעצמות זה זה. מה הוא אומר להם? השמיע על ארמונות באשדוד, תקראו, תסתכלו, ארמונות של אשדוד, ארמונות בארץ מצרים. בואו לשומרון, כאילו הוא קורא. למי הוא קורא? לשרים ולבחירים האשדודים והמצרים, הפלישתים והמצרים, לארמונות, בסדר? בואו תראו מה קורה בשומרון. הרי שומרון. מאומות רבות בתוכה והשוקים בקרבה. אז כשאני קורא את זה, וגם בהמשך שקוראים זה, מצלצל לי כל הזמן כרם נבות. כאילו העוול הזה, גם ראינו לפני כן, העיוות המשפט. העיוות משפט רומסני, דורסני, מגעיל. מה, אין לך רגשות, זה אנשים, זה עם שלך. רואים את כאילו תצפית, באים הפלישתים והמצרים, עושים תצפית על שומרון, באלה מהמצב של השומרון. איך מתנהגים פה בשומרון? איזה אווירה מגילה בין אחד לשני. הפלישתים והמצרים מסתכלים על זה. ככה הנביא מתאר את זה. לא ידעו עשות נכוחה נאום השם, לא יודעים ללכת בדרך ישרה. אפילו נכוחה אחת, אומר הרד"ק. לא יכולים. אומר המלבין שהפלישתים שבאים והמצרים כאילו יש איזה קרוז שקורא להם. אומר להם לבוא כמובן להילחם גם עם ישראל, כי יש גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. איך הם פתאום מתאספים ביחד? ודאי לא במקרה. אבל בעצם יש פה פלא כזה. איך זה יכול להיות? ההון נלקח בחמאס ושוד. אומר המצודות, אילו היו גוזלים לצורך סיפוק הנפש, טוב, הייתי עוד מבין. אבל הם גוזלים בלי צורך. כך אומר המצודות. בלי צורך. לא צריכים. אתם כבר חיים בארמון, אז למה אתם גוזלים? זה מין תרבות, זה תרבות צייד כזאת, זה תרבות מושחתת כזאת. בלי סיבה. רמיסה סתם, מתחשק לי, ככה, בא לי. זה מין תחושת כוח כזאת. כל הזמן אתה צריך להשפיל את השני בשביל להרגיש חזק. כשזה נעשה בתוך העם, זה, בתוך השומרון, זה נורא. הארמונות חוזרים כל הזמן, דיברנו על הארמונות כבר פעמים קודמות, ומתחילת הספר, הרבה ארמונות יש פה. תוקף את האליטות, את השרים, את המכובדים, את המלאכים, אותם הוא תוקף. שאתם לא יודעים את הגבולות של הכוח. שאיבדתם את המושג גבול, את גבול הכוח, גבול הרדיעה באנשים, איבדתם את מושג הגבול. אז הארמון מתמוטט, כי הארמון הוא פגע בזהות שלו. כה אמר השם אלוקים, צר בסביב הארץ והוריד ממך עוזך ונבוזו ארמנותייך. לבזוז את הארמונות. גם בסוף הפרק תראה, פסוק תתוו, והיקיתי בית החורף על בית הקיץ. מה זה בית החורף על בית הקיץ? המעונגים היו בונים להם, העשירים, שני בתים, אחד לחורף ואחד לקיץ. הפערים החברתיים הלא נורמליים, כן? שיש להם תענוגות כאלו, ועבדו בתי השן. בתי השן, אומר התרגום, בתים שעשויים משן של פיל, משנהבים של פילים. אחאב עשה בית שן. בספר מלכים מסופר על אחאב שהיה לו ארמון של בית שן. אז יש פה רמז לאחאב, ככה מצודות, הרד"ק אומר, שאחאב פה רמוז. אז אחאב בעצם יצר תשתית להשפעות שאחר כך הלכו והשתרשו בשומרון, של איזו תרבות מאוד מאוד של עשירים, כבר לא צריכים, כאילו, זה כבר, מה אתה צריך שהבית שלך היה כולו מלא שנהבים? והכל, הכל ברציצת אנשים אחרים, בחמאס של אנשים אחרים. לכן ספו בתים רבים נאום השם. כל הבתים האלו צריכים להתמוטט. אבן עזרא אומר, בית השן של אחאב. אבן עזרא לא מקבל בסוף את הפירוש הזה, חולק עליו. אבל אפשר לפרש, שלאו דווקא אחר. בתי שן, באופן, הייתה תופעה כזאת, אומר אבן עזרא. לא חייבים לדמות דווקא אחר. אבל זו תופעה נוראית, מוזרה. נגיד המלך, אבל מה כולם צריכים ארמונות שן? המכה האנושה פה, אנחנו רואים את הארמונות מתמוטטים. כאילו יש פה איזה... במיוחד אם נגיד שהוא מנבא על רעידת אדמה, כמו שלפי לחיקם מפרשים, הוא מנבא בעצם על רעידת האדמה שאמורה לקרות, אז במיוחד מי שסובל ברעידות האדמה זה בעלי הארמונות, הם בעצם חוטפים את זה הכי חזק. אבל גם בלי זה, גם עם הגלות, ההשפלה הכי גדולה זה למי שהיה לו ארמון, הוא הכי מושפל, הוא הכי מבוזה. כה אמר השם, כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי קרעיים או בדל אוזן, למה לא לעשות את זה? אגב, הוא היה רועה בעצמו, אז כמו שיודע מה מדובר. למה רועה עושה דבר כזה? רוצה לו להביא עדויות. זאת אומרת, הוא בא לבית, אומר, איפה הכבשים? הרי הגיע, תוכיח. הנה, יש לי הוכחה. רואה, בדל אוזן. זו הוכחה שהארי תקף. כן, אז הוא מתאמץ, הרועה מתאמץ להתפוס משהו, להצליח להביא איזה משהו. אז ככה ינצלו בני ישראל יושבים בשמון, אלה שינסו להתאמצו להשיג משהו ויברחו לדמשק, אז מה הם, זה מה שהם יישארו עם איזה משהו קטן. כן, לא יקבלו, לא, כמעט לא יישארו שום דבר. אין תועלת בדבר הזה. אז גם אלה שאמרו שומרון, למה? אומר המצודות, מי יישאר שם? את מיטה, דמשק ארץ. אנשים החולים, המסכנים, הם הצליחו איכשהו לנצל. אנשים שהם כאילו לא... אחד מיני יצליח לנצל, אותם חולים של... רובם יארגו, אף לא יישאר כלום. לא ימלט רק מי שהוא חולה שלא הלך מלחמה, ששכב במיטה, אומר אבן עזרא. כי מלך אשור יגלה את כולם, ויהרוג את כולם, וכן הלאה. מי לא יקחו לגלות את החולים, את המסכנים. ביום פוקדי, פשעי ישראל עלה, פקדתי למזבחות בית אל, הוא תולה את הכל בעגלים. הכל התחיל מעגלים. רגלי הזהב בעצם יצרו את אותה אווירה מקולקלת של... ניתוק מהקודש, ניתוק מירושלים, של גאווה גדולה, של ירובעם, שהתגאה. אווירה כזאת, שלאט לאט חלחלה ויצרה את השעננות. ובסופו של דבר את הפירוד, הפירוד החברתי. ביום גם הפרק הבא, בעזרת השם, אנחנו נראה, מתחיל ככה, מתחיל במחאה על זה, על אנשים עשירים שעושקים את השכבות הנמוכות של החברה. טוב, שבוע, בשורות טובות.